אנחנו בסיום המאמר של צנה ורנה, נעשה סיכום, תקציר על מה דובר כאן. כמו זה כן, אני רוצה להסביר את כל הפסוק על פי הפנימיות, ומעניין שהולך מהסוף להתחלה. סוף הפסוק זה בהתרה שיתרה לו אמו. תתחיל להסביר קודם כל מה זה אמו. למה עם ישראל נקראים אמו? נקודת ההסבר הייתה שכל מה שמתרחש בעליונים תלוי במעשה התחתונים. ככה הקדוש ברוך הוא קבע. ולכן הקדוש ברוך הוא קבע יכול אומר לעם ישראל, אתם האמא שלי, אתם משפיעים עליי. הוא פירט בדיוק מה המעשה של היהודי ומה זה בדיוק פועל. זה נקרא אמו. אחר כך היה הסבר מה זה בהתרה שיתרה לו אמו. יש כל הפעולות שיהודי עושה ומשפיעים בתוך סדר ההשתלשלות, ויש מה שיהודי עושה שהוא משפיע בכתר. זה למדנו בקטע של עוד ד', שיש אתרה שזה כתר, כתר זה ביטול הרצון, והסברנו שיש כביכול שיהודי פועל שהקדוש ברוך הוא יבטל את הרצון שלו. מה הפשט? הרצון של הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא אין סוף ובלתי מוגבל ולא מצומצם בשום דבר. ולעומת את הרצון שלו להיכנס לתרי"ג מצוות לתורה, זה כבר הרצון קיבל איזשהו צמצום. היינו צריך כביכול לבטל את הרצון האינסופי ולהצטמצם לרצון מדוד. במי זה תלוי הפעולה הזו? גם במעשה היהודי. כשיהודי יבטל את הרצונות שלו, והדוגמה לכך, כשיהודי היה, עם ישראל עמד ליד מתן תורה ואמר נעשה ונשמע, נעשה קודם ונשמע, זה ביטוי של ביטול הרצון של היהודי, אז מה הם קיבלו מהמלאכים? שני כתרים. זאת אומרת, הכתר מקבלים מתי שמבטלים את הרצון. כשיהודי מבטל את הרצון שלו, כביכול הוא שם כתר לקדוש ברוך הוא. בהתרה שיתרה לו אמו, הקדוש ברוך הוא מבטל את הרצון שלו, והוא משפיע על הנבראים. עכשיו, בקטע האחרון, אנחנו נסביר את כל המילים שנותרו לנו. למה קוראים לקדוש ברוך הוא מלך שלמה? מי הם בנו ציון? ולמה אומרים להם צענה? זה עכשיו יהיה הדיור בקטע האחרון.
מה אמרנו שני הכתרים?
שני הכתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, אבל אחד המשותף שהכתרים קשורים לביטול של הרצון. גם הנעשה זה ביטול, וגם הנשמע, הסברנו שהוא, בתוך המילים שהוא אומר, הוא שומע טען לשוני עם רתך, כמו שדיברנו. עכשיו נבין את הקטע האחרון. וזהו צנה וראינה בנו ציון במלך שלמה. זה המשפטים האחרונים שנותרו לנו מהפסוק שאנחנו רוצים להבין אותם. נתחיל מה זה שלמה ומה זה המלך שלמה. כי הנה, עניין מלך שלמה, למה לשלמה קוראים שלמה? אז אומרים על זה חז"ל שהשם שלו שלמה היה קשור למילה שלום. מלך שהשלום שלו. הוא מלך שהוא בעל השלום. ולכן קוראים לו שלמה. אבל יש הבדל בין המילה שלום למילה שלמה. במילה שלום זה נגמר עם אין סופית. המילה שלמה זה אותו מילה, אבל הוספנו לו בסוף איי. מה ההבדל? אז קודם כל, מה זה שלום ומה זה שלמה? הוא אומר ככה, הוא כתיב שלמה בהי. והעניין, מה מוסיף לנו ההי על המילה שלום? והעניין, כי להיות המשכה מאור אין סוף ברוך הוא, כדי שהבורא ימשיך מהאין סוף לצמצם את עצמו לתורה, למצוות כמו שדיברנו קודם, דהיינו לחבר את האין סוף לתוך דבר שהנבראים יוכלו לקבל. מה זה הדבר הזה? המשכה מאור אין סוף ברוך הוא שכשמו כן הוא, אין לו סוף. ומצד שני להחיות עולמות ונבראים שהם בעלי גבול. הנה המשכה זו היא מן ההיפוך אל ההיפוך לגמרי. אתה מחבר כאן שני הפכים. אתה מחבר את האין סוף עם המדידה והצמצום של הנבראים. זה חיבור של ההיפוך אל ההיפוך לגמרי. חיבור של שני הפכים, איך קוראים לחיבור של שני הפכים? שלום. מה זה שלום? שלום עושים בין שניים שהם רחוקים. והמחבר ההמשכה ועושה שלום לחבר שני הפכים, מהו הכוח האלוקי שפועל את הנקודה הזאת לעשות שלום בין ההפכים, לחבר בין האין סוף לבין העולם? הוא עניין מלך. זה בא מספירת המלכות. לכן אומרים המלך שלמה. למה דווקא מלך? כמו שאומרים בפרק באשרי, כי מלכותך מלכות כל עולמים. ספירת המלכות היא הספירה שממנה יש חיות לעולמות הנמוכים. ספירת המלכות מחברת את האין סוף הבלתי מוגבל עם הנברא התחתון. וכמאמר, כמו שאומרים בתפילה, יחיד חיי העולמים, מלך. מה הפירוש של המשפט הזה? יחיד, כלומר, הוא לבדו, אם אתה מדבר עליו, על הבורא מצד עצמו, הוא יתברך יחיד ומיוחד. יחיד ומיוחד פירושו הוא יחיד, ואין לו שום שייכות לעולמות. זה שבכל זאת יש חיי העולמים, זה שבכל זאת הוא מחיי עולמות מצומצמים, אלא שחיי העולמים הוא רק בחינת מלך. בגלל ספירת המלכות, לכן יש לעולמות מקום. זה מחשבתו הקדומה, ענה המלוך, ויכול עלתה מחשבה אצל הבורא, אני רוצה להיות מלך. כדי להיות מלך, הוא ברא עולמות, הוא ברא נבראים, ונותן להם חיות. אז כל החיות שלהם זה רק בגלל שהוא רוצה למלוך, כי הידוע שלמלוך חייבים רק על, 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 על זרים. אי אפשר למלוך על בנים.
עם או ממות.
עם, לשון הממות. זאת אומרת, כדי למלוך הוא יצר עולמות, עולמות נבראים. אז כל החיות של העולמות זה רק בגלל המלכות. עכשיו נחזור למילה שלנו, המלך שלמה. אמרנו שהמושג שלום זה חיבור בין הפכים. מי עושה את החיבור הזה? מלך. לכאורה היה צריך לקרוא לו המלך שלום. למה קוראים לו המלך שלמה? אז הוא אומר, וזהו מלך שהשלום שלו. קודם כל נבין למה השלום קשור למלך, כי המלכות עושה את השלום. אבל הכתיב שלמה בהי. למה שלמה בהי? כי הידוע שבארבע אותיות של שם הוויה, האות האחרונה זה אות ה', והאות האחרונה אות ה' כנגד ה' ספירה היא כנגד ספירת המלכות. כל העשר ספירות מרומזים בארבע אותיות, והה' האחרונה כמו שידוע זה מלכות. אז פה אנחנו אומרים שהשלום הוא בין החלק הכי עליון לחלק הכי תחתון. מה עושה את השלום הזה? ספירת המלכות. אז המלך, השם היותר מתאים, זה לא שלום. שלום זו הפעולה, פעולת השלום. אבל מי עושה את פעולת השלום? מלכות. אז לכן קוראים לו המלך שלמה, עם ה' בסוף. שהשלום נמשך עד בחינת ה' תתאה, עד ה' התחתונה של ארבע אותיות, היא המחיה את הנבראים, ומהווה אותם עין ליש, ומוציאה מהאלם אל הגילוי ומהכוח אל הפועל. לכן קוראים לו המלך שלמה. מי כביכול גורם? שהקדוש ברוך הוא ירצה להמשיך להוות את העולמות בכל יום ויום, ולהמשיך לצמצם את עצמו. מי גורם את זה? הרי כל המאמר הזה בנוי על כך, שמי גורם את כל התהליך הזה? עם ישראל, עבודה שלנו, לכן אנחנו נקראים אמו. ומי הוא הגורם שלום זה והתחברות זו? היינו התרה שיתרה לו אמו. עם ישראל נקראים אמו, הם גורמים שהוא ירצה להמשיך לעשות את זה. למה דביתרותא דלתתא תליא מילתא? הקדוש ברוך הוא אמר, במה תלוי הדבר? בהתעוררות של מטה, בהתעוררות של היהודי, כביכול הוא מחכה לנו. כמו שנאמר בלשון חז"ל, פיתחו לי כחודו של מחט. אני אבטח לכם כפיתחו של עולם, אבל אתם צריכים לעשות את החודו של מחט. תלוי בכם. אז הבנו מה זה נקרא המלך שלמה. עכשיו נלך עוד אחורה. מי צריך לראות את המלך שלמה? בנות ציון. מי הם בנות ציון? אז הוא אומר ככה, והנה, הנשמות שבגן עדן, יש מהם שנקראו בנות ירושלים, ויש מהם שנקראו בנות ציון. ראינו את זה כבר במאמר קודם פה בשיר השירים. מה ההבדל בין הנשמות שקוראים להם בנות ירושלים לנשמות שקוראים להם בנות ציון? בנות ירושלים, מי הם? הם הנשמות שעדיין לא נתלבשו בגופות בני אדם. נשמות שעוד לא היו בעולם. נשמות שהם למעלה, הם נקראים בנות ירושלים. הוא הסביר למה, מה זה ירושלים? ירושלים זה לשון עירת שמיים שלמה. אז למי יש עירת שמיים שלמה? זה לנשמות שהם לא היו אף פעם בגוף. אף פעם לא היו עדיין, לא הכירו את החומר. הם רק באלוקות, קוראים להם בנות ירושלים. שמקבלות עירה שלם. דהיינו, היא שלמות העירה. שהיא מבחינת האינסוף, יש להם עירת שמיים באופן בלתי מוגבל. כי הם לא קשורים לעולם, לא היו קשורים אף פעם לעולם. מה שאין המלאכים עליונים יכולים לקבל. המלאכים הגבוהים לא יכולים לקבל כזו עירה כמו שהנשמות האלה בנות ירושלים מקבלות. איפה אנחנו רואים שהמלאכים לא יכולים? כי אם כפי מה שנמשך להם במידה, המלאכים יכולים לקבל רק באופן מדוד כמה שהבורא נתן להם, כמה שהם מסוגלים להכיל. לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, מה שאין כן יותר מכדי מידתן. אם המלאכים יקבלו קצת גילוי יותר ממה שהם מסוגלים להכיל, אז יש לשון בחז"ל בגמרא, אמרו חז"ל, הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן. אז מה הפשט הושיט אצבעו הקטנה? כתוב שעשר הספירות הם כנגד עשר האצבעות. אצבעו הקטנה זה מלכות, זה הספירה הכי תחתונה, המלאכים מקבלים ממלכות, אבל אם הושיט אצבעו ביניהם, נתן להם קצת יותר גילוי של המלכות, השרפן הזה מתבטלים. אז היכולת קיבול של המלאכים מוגבלת לפי יכולת השגתם. שנתבטלו במציאות לפי שהושיט אצבעו הקטנה יותר מכדי מידתן הראויה להם. למה המלאכים מוגבלים? כי הם לא כמו בנות ירושלים. מה הפלוס של בנות ירושלים? הם לא התלבשו בגוף. המלאכים כן התלבשו בגוף. למלאכים יש גוף, אמנם גוף זך, גוף עדין, אבל יש להם גוף. לפי שהם התלבשו בבחינת גופות, מיסוד האש, מיסוד הרוח, לא כמו הגופות שלנו, כמו שכתוב, עושה מלאכיו רוחות, משרתה באש לאש. אם הם מלובשים בגוף, אז יכולת הקיבול שלהם מוגבלת. לעומת זאת הנשמות שנקראים בנות ירושלים, שהם אף פעם לא היו בגוף, אז כמה יכולת הקיבול שלהם? בלתי מוגבלת. אבל הנשמות שעדיין לא נתלבשו בגופות יכולות לקבל אור אינסוף ברוך הוא כמו שהוא, מבחינת אינסוף. כמו שכתוב, כמו שהנשמה אומרת, חי השם אשר עמדתי לפניו, הייתי לפניו בלי שום הגבלה. לפי שהן כלולות ומיוחדות במעצילן ברוך הוא ממש. אוקיי, אבל זה הנשמות שלא עליהן אנחנו מדברים פה בפסוק. רק לשלמות העניין נזכרנו שיש נשמות שקוראו להן בנות ירושלים. אבל פה בפסוק כתוב איזה נשמות? בנות ציון. בנות ציון מי הם? הם הנשמות שבגן עדן, אבל הם נשמות כאלה שבאו מעולם הזה.
היו בגוף.
הם היו בגוף, היו בעולם, אז הגוף הזה יש לו איזה שייכות אליהם, והם עלו עכשיו בגן עדן, קוראים להם בנות ציון. למה ציון? מילא המילה ירושלים הבנו, ירושלים מלשון עירה, עירה שלמה. מה הפירוש המילה ציון? אז אומר כי ציון מלשון, נבין את המילה ציון, נביא את לשון הגמרא. הגמרא במסכת שבת שואלת, למה יש הבדל בין התלמידי חכמים של ארץ ישראל לבין התלמידי חכמים של בבל? ומה ההבדל? התלמידי חכמים של בבל לבושים בצורה מכובדת. תלמידי חכמים של ארץ ישראל לבושים פשוט. הגמרא שואלת את השאלה, אז היא מסבירה מה שהיא מסבירה. אבל כשהגמרא רוצה לתאר את תלמידי החכמים של בבל שהם לבושים טוב, מה סגנון הגמרא? מלשון, תלמידי חכמים שבבל מצוינים. מצוינים, הכוונה היא מסומנים בלבושים. רואים שהמילה מצוין או ציון זה מילה נרדפת למילה לבוש. עכשיו נחזור לנשמות שנקראים בנות ציון. למה קוראים להם בנות ציון? פירוש מלובשים. כי הנשמות האלה מלובשים. במה הם מלובשים? בתורה והמצוות שהם קיימו ביותם בגוף. כל מצווה עשתה להם לבוש. ובאמצעות הלבוש הם יכולים להשיג בגן עדן את מה שהם יכולים, בלי הלבוש הם לא יוכלו להשיג, זאת אומרת שהם מוגבלים בהשגה שלהם בהתאם ללבוש. למה הם צריכים לבוש? כי האור של גן עדן, יגיד זה מיד בשורות הבאות, האור של גן עדן הוא אור מאוד גבוה, אז זה כמו שאדם נכנס למקום מסווג, אם אין לך את החליפות המתאימות, אתה לא יכול להחזיק מעמד, אם זה קר מדי או חם מדי, או יוצא מהאטמוספירה, צריך בגדים מיוחדים. הנשמה כשהיא עולה לגן עדן, אם לא יהיה לה את הלבושים המתאימים, שזה המצוות והתורה שהיא קיימה כאן, היא לא תוכל להכיל את האור של גן עדן, כי היא לא דומה לבנות ירושלים. משהו מה בשורות הבאות. פירוש מלובשים, הנשמות שנקראים בנות ציון המלובשים, שנעשה להם בחינת לבושים, ממה הם קיבלו את הלבושים הנשמות האלה? מעסק התורה והמצוות. וכמו שכתוב בחז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, מה הכוונה? אשרי הנשמה שהיא באה עם לבושים. תלמודו בידו, הוא בא עם הלבושים, הוא בא עם הלבושים, הוא יכול לקבל את האור. מי שיבוא לשם ערום, בלי לבושים, לא יוכל לקבל את האור. וכדי שיוכלו ליהנות מזיו השכינה, למה צריך את הלבושים? כמו שאי אפשר להסתכל באור גדול בלי כלי, אתה רוצה לראות את השמש. אם לא יהיה לך משקפיים מיוחדות עם הגנה, לא תוכל לראות את האור הגדול. ולכן כל הנביאים ואפילו משה רבינו עליו השלום ראה באספקלריה. כל הנביאים כדי לראות את הגילוי האלוקי יהיו צריכים איזה ויסות, איזה לבוש, איזה אספקלריה, איזה מראה. יש כמובן הבדל בין משה רבינו לכל הנביאים, זה שמשה רבינו ראה באספקלריה אחת, המהירה, גם אחת וגם מהירה, שאר הנביאים דרך שבעה אספקלריות, היו צריכים כמה וכמה, כמו שאדם שיש לו משקפיים, חצי מספר, יש אחד שיש לו משקפיים מספר גבוה, צריך עוד יותר צמצומים. אז הנביאים האחרים היו צריכים כמה וכמה צמצמים. אבל משה רבינו היה מספיק אחד. אבל אין כזה מושג שנברא יקבל בלי לבוש. וזהו, זה גם הפירוש בפסוק. ימים יוצרו ולא אחד בהם. ולא קרי, למרות שהמילה ולא כתוב עם א', קוראים זה עם ו'. ימים יוצרו, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא יצר לבן אדם כמה ימים הוא יחיה בעולם, וכל יום הוא צריך להתעטף בלבוש שמתאים לאותו יום. לכן אמר לאברהם אבינו, אברהם ושרה זקנים, באים בימים, כפי שמובאר באדמו"ר הזקן מסביר, מה זה באים בימים, הם השיגו את כל הלבושים שהם צריכים לעשות. כי ימים הם לבושים, והם יוצרו, למה הקדוש ברוך הוא יצר את הלבושים? בכדי שיהיה בחינת אחד מאיר בהם, כדי שיוכלו להתחבר לאחד, להעיר בנשמה שלהם את האחד, אחדות השם, הם חייבים לבושים. זאת אומרת, בבנות ציון חייבים לבושים. אבל למה צריך לבושים? לאור כזה שהם מסוגלים להכיל. כדי שהם יהיו יכולים להכיל ולהפנים, יש לו לבוש. אני אגיד בעל פה ואז נקרא בפנים. אבל יש אורות עליונים כאלה גבוהים, שהנבראים לא יכולים להכיל את זה בכלל בין כבוך. אור כזה שאתה לא יכול להכיל, הוא תמיד יישאר מעל, אתה לא צריך בשבילו לבוש. הלבוש הוא רק כדי שאתה תוכל לקבל את זה. אז אומרים כך לבוש הגנה. אבל אם זה דבר שזה לא יעזור הלבוש, אתה מן כוחות זה יהיה מעליך, אז אתה לא צריך את הלבוש. בא הפסוק ואומר, צנה, בנות ציון צנה, תצאו מהלבושים. כי כרגע אתם הולכים לקבל, לראות את האתרה, שהאתרה לאימו, הכתר, האתרה זה אור כזה, שאתם מן כוחות זה יישאר מקיף עליכם. אז צנה, תצאו מהלבושים. כשמדובר על אור של גן עדן, שהאור של גן עדן מופנם בכם, אתם חייבים לבושים. אבל כשמדובר על האור הזה, זה נראה סיום. אך לבוש זה, בשביל מה צריכה נשמה לבוש? אינו אלא ליהנות מזיו. בא לקבל הערה מזיו, שהיא בבחינת ההשגה הנפלאה, שהוא בבחינת חוכמה, כי חוכמת אדם תאיר פניו, ובאור פניך נתת לנו תורת חיים, שהתורה היא בבחינת אור פניו יתברך. שנהנים מזיו זה הצדיקים בגן עדן, התורה זה אור פנימיות של הבורא, חוכמה, חוכמת השם תאיר פניו, הנשמות מקבלים את הזיו הזה, והוא זיו התורה והמצוות, אז בסדר, לקבל את הזיו הזה בגן עדן, חייבים לבושים, בלי לבושים היא לא יכולה לקבל. אבל באתרה שיתרה לו אמו, אבל להגיע לאתרה, האתרה זה השורש שמשם יצמצם הבורא להוריד את זה לתורה והמצוות. לקבל את האור של התורה במצוות אחרי שזה ירד למטה, אתה צריך לבושים. אבל להתחבר לאתרה שהיא למעלה, שזה השורש, כמו שהוא קרא לזה קודם, ממדבר מתנה, מדבר זה מקום שלא ישב אדם שם, שם הלבושים לא יעזרו לך. אז אתה לא צריך את הלבושים. אין הם התורה והמצוות עצמם שהם למעלה-מעלה מבחינת חוכמה, כמו שאמרנו קודם, ממדבר מתנה. מה זה מדבר? מדבר שלא ישב אדם שם, זה למעלה מבחינת אדם. ולא ניתן ליהנות לבני אדם בהשגתם, בהשכלתם כלל. זה למעלה מבחינת האדם העליון. במילא זה למעלה מיכולת קיבול של האדם התחתון. אז אתה לא יכול בין כוחו להשיג את האור הזה. זה יישאר מקיף עליך. אז מה אתה צריך את הלבושים? הנה על זה נאמר צנה וראנה. כמו שאומרים, בוא תהנה, תהיה פה. שם משקפת. לא יעזור לך משקפת, אתה לא תראה בין כוחו. אם משקפת בלי משקפת אותו דבר. זה רק העילה הכללית שמקיפה עליך. אז אומרים צנה או ראנה, כדי לראות את זה צמא לבושים, אתה לא צריך את הלבושים. כלומר צנה מן הלבושים, כי אין צורך ללבוש. למה אין צורך ללבוש? כי אין, שאין הלבוש אלא, למה המטרה של לבוש? להיות כוח, לקבל ההשגה הגדולה והנפלאה. כשנדבר על אור כזה גדול, שאתה יכול להפנים, רק אתה צריך שיהיה לך איזה ויסות, מצוין, כך לבוש יעזור לך. אבל באתרה, כשנדבר על האתרה, על הכתר, אין כוח ההשגה מגעת לשם. השגה של אף נברא, שאפילו של נשמה לא יכולה להגיע. כי למעלה, מעלה מכוח ההשגה והחוכמה. אז יעזור לבושים? לא יעזור. אז אם לא יעזור לבושים, אז צנה וראנה. זה מה שאומרים לבנות ציון. אתם בנות ציון שרגילות בלבושים. כי בנות ירושלים לא צריך להגיד להם צנה וראנה. בנות ירושלים אין להם לבושים, הם עדיין לא היו בגוף. אבל בנות ציון שמצוינים בלבושים, אומרים להם צנה וראנה, בנות ציון במלך שלמה, במלכות של שלמה, של הקדוש ברוך הוא שהוא יורד ומאיר עד למטה, באתרה שאתרה לאמו ביום חתונתו, זה הפסוק קיבל אור אחר לגמרי.